המשנה בדף י"ח עמוד ב' אומרת, העדים שאמרו כתב ידינו זה, אבל אנשים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו, הרי אלו נמנים. ואם יש עדים שהוא כתב ידם, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, אינם נאמנים. והגמרא מבארת שהעדים שאמרו כתב ידינו זה, אבל הנושאים היינו, מדובר כאן בנושאים מחמת נפשות, כלומר שהם לא משימים את עצמם רשעים, אז יש להם דין של הפה שאסר הוא הפה שהתיר. וכיוון שהם אומרים זה אומנם כתב ידינו, אבל השטר הזה שטר פסול, הם נאמנים. אבל אם העדים אמרו אנושים היינו מחמת ממון, שאסור היה להם לחתום את זה, ומשימים עצמם רשעים, הם אינם נאמנים. אף על פי שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר, הם אומרים כתב ידינו זה, אבל אנושים מחמת ממון היינו, אנחנו אומרים פלגין הדיבורה, ואנחנו מאמינים שזה כתב ידם, והשטר אז נכתב על ידם, ומה שהם אומרים שהם היו אנוסים וזה לא נכון, מה שהם חתמו, בזה אנחנו לא מאמינים להם, והשטר כשר על פי עדותם. ואם העדים אמרו שטר המנה הוא זה, כלומר אנחנו חתמנו למלווה, אף על פי שהמלווה חתמנו את השטר הזה ללווה, אף על פי שהוא לא לווה, נתן את זה למלווה, אף על פי שלא הייתה כאן הלוואה, מתוך אמון שהמלווה לא ינצל את האמון בו ויבוא ויגבה בשטר הזה, כי לא הייתה הלוואה, והשטר הזה נכתב סתם. כשהעדים אמרו כך, כתב ידינו זה, אבל המנה, אינם נאמנים. אינם נאמנים, כמו שהם אומרים שהם היו אנוסים מחמת ממון, כי אסור לחתום על שטר המנה, כי אסור לחתום על שקר, לא הייתה כאן הלוואה, מה חתמתם? חתמתם על שטר שאיננו נכון, שאיננו אמיתי. זה, וכיוון שנאמר על תשכן בעולך עוולה, זה עוולה, ועוולה עדים לא חותמים, אנחנו מאמינים שזה כתב ידם, אבל לא מאמינים שזה שטר המנה. והעדים לא נאמנים לומר המנה הוא זה. והגמרא שואלת כאן, בא מיני רבא מרב נחמן, תנאי היו דברינו מהו. כשהעדים באים ואומרים, חתמנו על השטר הזה, אכן, זה כתב ידינו, אבל השטר הזה היה עליו תנאי, והתנאי עדיין לא התקיים. האם אנחנו מאמינים לעדים הללו? או שזה כמו המנה? מה זה אתם חתמתם על שטר עם תנאי ולא כתבתם את התנאי? וסתמה של השטר משמע כאילו זה בלי תנאי, אז חתמתם דבר לא נכון? או שאנחנו מפרשים שתנאי זה דבר צדדי, השטר הוא בסדר, רק יתנו תנאי שהשטר יוכלו להשתמש בו רק בתנאי מסוים, אם זה מלווה או מחר, בתנאי שיתקיים התנאי מסוים ואז יוכלו להשתמש בשטר הזה. אז לא, זה לא שקר החתימה של השטר, ועל כן העדים שבאים ואומרים תנאי דברינו, הם נאמנים. זאת התלבטות הגמרא. בא מיני רבא מרב נחמן, תנאי היו דברינו מהו. מודעה ואמנה היינו תמה דקאקרי לשטרה. כיוון שבאים ועוקרים את מה שכתוב בשטר, ואומרים שמה שכתוב בשטר לא היה נכון, אז זאת אומרת שהם חתמו בשקר. זה אינם נאמנים. והאינמי כעקר לשטר, גם הם, גם אומר תנאי היו דברינו, גם כן הוא עוקר את השטר, כי לא קוים התנאי, אז השטר אינו ערך. או דיל מתנאי מלתי אחריטי. זה דבר צדדי, השטר בסדר במידה שהתקיים התנאי. ומאמינים לעדים שהם אומרים את היו דברינו. מסקנת הגמרא, שאם באים עדים ואומרים תנא היו דברינו, מאמינים להם. שואלת הגמרא, ומה יהיה אם רק עד אחד משני העדים אומרים, אומר תנא היו דברינו? שניהם עדים שכתב ידם הוא זה, ואחד אומר שהיה כאן תנאי. אמר רב פאפה, תרוויו בשטר המליה כמסעדי, והיידי כאמר תנאי, אבל אחד, ואין דבריו של אחד, במקום שניים. כלומר, התנאי זה משהו צדדי. שניהם אומרים שהשטר הוא בסדר, רק היה, ואחד בא ואומר שהיה תנאי, הוא עד אחד, איננו נאמן. כיוון שהתנאי הוא לא בא לקור את השטר, הוא בא להגיד שיש תנאי בשטר. אז הוא לא נאמן. מה תקיף לרבונה ברד רב יהושע? יחי אפילו תרוויו נמי. אם אתה אומר שהמשמעות של השטר בלי, בסתמו של השטר, פירושו של דבר, שאין בו תנאים, אז כשבאים שני העדים האלה ואומרים שכתב ידם הוא זה אבל תנאי היה, אז הם בעצם באים לסתור את מה שהם עשו. אז גם את שניהם לא נקבל. אלא מה? כן, יחי אפילו תרוויו נמי, אלא אמרינן אני למיקר סדותי הוקעתי. כלומר, אלא יש להם הכוח לבוא ולהגיד שבאמת היה תנאי, אז גם האחד יכול לעשות את זה. וכך נפסקת הלכה, שאם אחד מהם אומר תנאי דברינו נאמן. נחלקו הראשונים מחלוקת גדולה מאוד, האם מדובר כאן כשהעדים באים ולפני שהשטר הזה מתקיים, הם המקיימים והם אומרים תנאי היה ואז הם נאמנים, או הם יכולים להגיד גם אם כתב ידם יוצא ממקום אחר, הם יכולים לבוא ולעדי השטר ולהגיד נכון, השטר הזה חתמנו, אבל היה תנאי בדבר והם יהיו נאמנים באופן כזה. אומר הר"ן פה בסוגיה, ודיבור המתחיל ועד אתנאי היו דברינו, נחלקו באבות העולם. אבות העולם ז"ל, שרבינו אי ז"ל וכת אחת של ראשונים ז"ל פרשוה אפילו כשכתב ידם יוצא ממקום אחר, וכת אחרונים ז"ל פרשוה בשאין כתב ידם יוצא ממקום אחר דווקא. כלומר, האם הם נאמנים בכל מקרה? כך אומר אבי גאון, וכת של ראשונים, ולעומתם כת של אחרונים, אחרונים של הראשונים, כן, פרשוה בשאין כתב ידם יוצא ממקום אחר דווקא. וכן פירש רש"י והרמב״ם, והרמב״ן ז"ל הכריע כדברי אחרונים. כלומר, אם כתב ידם יוצא ממקום אחר, הם לא נאמנים. והוא מוכיח את הדבר הזה. מעד אמרינא ללה, עד אחד אומר תנאי ועד אחד אומר אינו תנאי, אז גם הוא נאמן. אם עד אחד אומר תנאי, נאמן. ואם הם מפרשים אותה, אפילו שכתב ידם יוצא ממקום אחר, כדרך הסוגיה שלהם, מה הספק? איך אנחנו יכולים בכלל לקבל אותו? כלומר, כתב ידם יוצא ממקום אחר, ואתה אומר שבאים שני העדים ועכשיו אומרים שתנאי יהיו דברינו, הם נאמנים. כלומר, שהם בעצם לא באים נגד מה שמשמעות השטר, אלא הם באים להגיד דבר אחר, כמו שהם יגידו פרוע. השטר היה בסדר והפרוע. אז גם הם יכולים להגיד, הכל בסדר, השטר בסדר, רק היה בו תנאי, וצריך לקיים את התנאי. והתנאי הוא משהו אחר לחלוטין, הוא לא מבטל את המשמעות של השטר. אם כך אתה מפרש, אז איך אחד יכול לבוא ולומר תנאי היו דברינו? שניים באים ואומרים תנאי היו דברינו, בסדר, יש שני עדים שאומרים עדות שהשטר הזה שטר טוב, אבל יש בו תנאים שצריכים לקיים אותם, קבלים אותם. אבל בא עד אחד ואומר שהיה תנאי, עד אחד לא נאמן בענייני ממונות. יש פה שטר שלא כתוב פה תנאי, אילולי היה בעד הזה לא היינו חוששים שיש כאן תנאי, ועכשיו בעד אחד אומר תנאי, עד אחד לא נאמן בענייני ממונות. אפילו אם בעד אחר ודאי שלא נאמן, ואם בא אותו אחד משני העדים שחתמו על השטר, לא תהיה לו נאמנות יותר מעד אחר, כי זה נושא אחר, הוא לא בא לעקור. כי אם הוא בא לעקור, אם שני העדים שאומרים תנאי ודברינו הם באים לעקור את מה שכתוב, מה המשמעות של השטר, אז איך הם יכולים לעקור אחרי שכתב ידם נתקיים במקום אחר? כי השטר הזה סתמו שאין בו תנאי, ואתה אומר שהתנאי זה דבר חיצוני. אם באים הם לעקור, אז הם לא יכולים לעקור את מה שהיה מקודם. אם יבואו עדים אחרים יגידו שתנאי, אולי זה יהיה תרי ותרי שהסתם לולי כתב ידם, יש הכשטר הזה מקויים, משמעותו שאין תנאי. באים שני עדים ואומרים שיש תנאי, אז אנחנו מסתפקים, היה כאן תנאי או לא היה כאן תנאי. כי כל שטר שהוא יוצא ללא תנאים, אין לנו חוששים שמה יש כאן תנאים. זה טוען הרמב"ן. כלומר, אם אתה אומר שאפילו כתב ידם יוצא ממקום אחר, נאמנים העדים, כלומר שהעדים האלה כאילו לא באים לעקור את השטר, אלא באים להגיד עדות נוספת. אז רק שניים יכולים להעיד, עד אחד לא יכול להעיד. ואנחנו רואים שגם אחד מהעדים יכול. כלומר שבעצם העד בא ואומר, אל תגבו בשטר הזה על פי דבריי, כי אני אומר שהיה בו תנאי. זה רק אפשר לפני שכתב ידם יוצא ממקום אחר. ואז הוא אומר, אמנם כתב ידינו זה, אבל אני אחד מהעדים ואני אומר שהשטר הזה היה בו תנאי. ובלי תנאי אי אפשר, בלי שיתקיים התנאי, השטר הזה אי אפשר לגבות בו. כלומר שבעצם העדים באים לעקור את השטר, ולכן עד אחד הוא נאמן בפה שאסר כל עוד שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר. זה טוען הרמב"ן. והר"ן אומר שהוא לא מבין את סברתו של הרמב"ן. הוא מקשה. אם אתה אומר שסתמות השטר, כשאני פורא שטר שאין בו תנאי, כאילו כתוב כאן שאין בו תנאים, שזה משמעות השטר, באים העדים ומקיימים את השטר, אומרים כתב ידינו זה, אבל תנאי היה, כלומר הם באים ואומרים מה שעשינו מקודם, מה שחתמנו זה לא נכון, אז חתמנו חתימה לא בסדר, כי זה שטר עם תנאי ולא כתבנו שזה תנאי, זה ממש כמו אמנה, אז אי אפשר לקבל את העדים האלה בכלל. אם אתה לא מקבל אותם כשכתב ידם יוצא ממקום אחר, ומפני שאתה חושב שהם באים לעקור את מה שהמשמעות של השטר, אז גם אתה לא יכול לקבל אותם גם לפני שכתב ידם יוצא ממקום אחר, כי פירושו של דבר שהם חתמו על שטר לא נכון. אם אתה אומר שזה עדות אחרת, אז השטר הוא בסדר. אבל אם אתה אומר שכשהם אומרים שתנאי דברינו זה עוקר את עצם השטר, אז גם לפני כן אי אפשר לקבל אותם, גם לפני שכתב ידם יוצא ממקום אחר. כך אומר הר"ן. אלא מה? אומר הר"ן, העדים שבאים ואומרים כתב ידינו זה, הם לא באים לעקור את השטר, הם באים לפרש אותו. זה לא עקירה, זה פירוש, הם באים לבאר שהשטר הזה אכן שטר נכון, אבל יש פה תוסף, יש להוסיף כאן, השטר הזה הוא יש עליו תנאי שצריך לקיים את התנאי, ולפרש הם יכולים גם אם כתב ידם יוצא ממקום אחר, גם אחרי שידעו, גם אחרי כדי דיבור, נגיד שעדים לא יכולים לחזור, הם יכולים לבוא ולהגיד תנאי היה בדבר, כי זה לא בא לעקור ולהגיד השטר הזה לא נכון. השטר הזה נכון, רק יש עליו תנאי. כך מפרש הר"ן. ולכן לפי דעתו, העדים יכולים להגיד, תנאי היו דברינו, בין נתקיים השטר על ידי אחרים, בין לא נתקיים, העדים יכולים להגיד, תנאי היו דברינו. ולא רק שני העדים, אפילו אחד מהם יכול לבוא לפרש את הדבר הזה, ואנחנו נקבל את דבריו. כי זה רק פירוש. והרמב"ן אומר, לא מסכים עם זה. הוא אומר, אם הפירוש הוא עוקר, אז אי אפשר לקבל את העדות הזאת. אם הפירוש הוא כעדות בפני עצמה, אז איך אפשר עד אחד שיבוא ויעיד על הדבר הזה, עד שבא להעיד בדיני ממונות למאמינים, לא עד אחד. מה רמב"ן יענה על שאלתו של הר"ן, שהר"ן אומר שאם באמת הם באים לעקור, אז אי אפשר להאמין אותם גם לפני כן, זה כמו המנה, שמקודם יחתו על שטר ללא תנאי, כאילו משמעות של שטר זה ללא תנאי, ועכשיו באים ואומרים שהיה תנאי, פירושו של דבר שהם משהו נפשי ורשעים, שהם חתמו דבר לא נכון. על זה התוספות ריק כבר הוא משיב, שיש הבדל בין אמנה ובין תנאי. באמנה פשוט שהשטר זה לא נכון, הוא שטר שקר. הם חתמו, יש כתוב כאן שפלוני נבע מפלוני מנה, שקר, לא נבע. פלוני מחר לפלוני קרקע, לא נכון. אמון ביניהם. פלוני, הוא רצה מישהו להשתבח שהוא קנה קרקע. המוכר נתן לו שטר, האמין לו שהוא לא ישתמש בזה. זה שקר. עדים לא חותמים על שקר. אבל שטר מתנאים, לפעמים אנשים לא רוצים שידעו את התנאים שעשו ביניהם. השטר הוא בסדר, כי אם התנאים יתקיימו, אז השטר הוא לא שטר שקר, כי רק צריך לקיים את התנאים. ועל כן, זה מצוי, שאנשים כותבים שטר, כמובן שאם התנאי הוא בעל פה, אז הכותב את השטר הוא לקח סיכון, שיכול להיות שכיוון שהתנאי לא כתוב, יבוא המחזיק בשטר ויגיד לא היה תנאים, אבל הוא מוכן לסיכון הזה. וכיוון שהשטר הזה איננו שקר, מותר לכתוב אותו. יש כאן סיכון, אבל כפי שאמרנו, אם התנאי יתקיים, אז השטר בסדר. זה לא שטר אמנה. ולכן, אמנם התנאי עוקר את השטר, אבל מותר לכתוב שטר כזה. אז עכשיו, קודם שנתקיים השטר, אם באים העדים ואומרים תנאי היו דברינו, הם מקיימים ואומרים תנאי היו דברינו, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. הם אומרים שזה שטר, והם אומרים, אבל השטר הזה היה בתנאי. ואפילו אחד מהם אומר, אז גם כן הפה שאסר הוא הפה שהתיר, הוא אומר, אתם רוצים לסמוך על עדותי שהשטר הזה נכון, אני אומר לכם, אבל הוא בתנאי. והפה שאסר הוא הפה שהתיר גם בעדים, כמו שאנוסים היינו הנאמנים, אז גם בתנאי, אחד יכול לבוא ולהגיד, תנאי היו דברינו. אנחנו יכולים להקיש מזה אולי שם אחד יגיד אנוס הייתי, גם נקבל את דבריו ונבטל את השטר. לא רק שניים אומרים אנוסים היינו מחמת נפשות, יבוא אחד יגיד אנוסים, אנוס אני הייתי וחתמתי, גם כן השטר מתבטל. זאת אומרת, אין כאן אמנה שהוא עושה עצמו רשע, ולכן יש לו הפה שעשה. אבל אחרי שהשטר נתקיים, אז לא יכולים לבוא ולהגיד, כי סתם עד השטר זה בלי תנאים. אתה בא ואומר שהיו תנאים, זה בגדר חוזר ומגיד, זה בגדר, כן, העדים בעצמם לא יכולים לבוא. העדים יבואו עדים אחרים, אז יכול להיות שזה יהיה גדר של תרי ותרי. זה שיטתו של הרמב"ן. אני רוצה כאן להתבונן אולי בנקודה, בעומק נקודת המחלוקת בין רבי גאון וקדילי ובין האחרונים שזה, כמו שאמרנו, זה רשי, וזה הרמב״ם, וזה הרמב״ן, ורשב"א, שהם סוברים שאם כתב ידם יוצא מקום אחר, אינם נאמנים. בעצם כאן יש מחלוקת, האם התנאי, כשבא אדם ואומר תנאי הוא דברנו, הוא קר כאן את עצם השטר, כי התנאי לא יתקיים, אז אין כאן שטר, או שהוא לא קר את השטר, אלא זה מין עדות אחרת, שאומנם מבטל את האפשרות להשתמש בשטר, אבל לא, אין כאן הכירת השטר. יכול להיות שהמחלוקת ביניהם במהות תנאים. בספר נר אהרון של הטבריקר, שהוא בסוף ימיו היה תקופה קצרה ראש ישיבה במרכז הרב, היה גאון גדול עצום, מחדש גדול, והרב קוק, הרב זצ"ל הזמין אותו להיות ראש ישיבה במרכז הרב, בישיבה, והוא היה רק תקופה קצרה. הוציאו ספר של שיעורים שלו בשם נר אהרון, והוא חוקר כשעושים קניין בתנאי, מה משמעות התנאי הזה? האם כל עוד שהתנאי לא נתקיים בכלל לא היה כאן קניין? כי הקניין תלוי ועומד בתנאי, וכל עוד שהתנאי לא מתקיים לא היה קניין. קניין עומד ותלוי. או שעושים תנאי, זה עושים קניין בתנאי, הקניין מתקיים. במידה שהתנאי לא מתקיים, אז נהרס הקניין, כמו חומר נפץ, הוא אומר. בנו בניין, עשו קניין, והכניסו שם חומר נפץ. וכשהתנאי לא מתקיים, חומר נפץ מפוצץ את כל המעשה. כלומר, לא מלכתחילה המעשה לא חל בגלל שלא נתקיים התנאי. המעשה חל והוא נהרס אחר כך בדיעבד. הוא רוצה לומר שבעצם זה תלוי יש שני סוגים של תנאים. לא שכל התנאים יש לחקור בהם, אלא הוא אומר תנאי בני גד ובני ראובן, זה היה תנאי של שהמעשה קיים, אבל אחר כך יכול להתפוצץ. כי משה רבינו אמר לבני גד ובני ראובן, נו לכם ערים וגדרות צאן וכו', נתן להם כבר את זה, אבל בתנאי שתצאו חלוצים לפני העם, אם תקיימו את כל הדבר הזה, המתנה שלכם נשארת, אם לא תקיימו, בטל הכל. וכאן אנחנו לומדים דיני תנאים לסוג כזה של תנאים, שקודש המעשה קיים והתנאי יכול להרוס אותו, כמו אמרתי, כמו איזה מין חומר נפץ שמפוצץ את כל ההסכם. היה כאן הסכם, אבל משהו הרס אותו. ובתנאי שמעכשיו, אם אדם מתנה תנאי מעכשיו יהיה הדבר הזה, אם לא תבוא מכאן ועד 12 חודש, מעכשיו, אם הוא אומר מעכשיו, זה תנאי סוג אחר, שהמעשה תלוי ועומד אם התנאי יתקיים או לא יתקיים. אם התנאי לא יתקיים, בכלל לא היה מעשה, לא התחיל, לא שהוא היה והתפוצץ. ואולי אני רוצה את החקירה הזאת לתלות במחלוקת הזאת של ראשונים. אם אנחנו אומרים שמעשה, כל עוד שתלוי בתנאי, כל עוד שהתנאי לא יתקיים, לא נעשה שום דבר, אין כאן מעשה, כי המעשה תלוי ועומד בתנאי. כשבאים עדים ואומרים תנאי היה, הם אומרים לא היה כאן כלום, השטר לא פעל כלום, הם עוקרים את השטר כי לא היה. כל עוד שלא נתקיים התנאי, אין כאן כלום. אם אנחנו נאמר שתנאי פירושו של דבר שאחרי שהתנאי לא מתקיים, אז נהרס. היה כאן שטר. הם לא באים להגיד, הידים שאומרים תנאי דברים, לא אומרים להיה, לא היה כאן שטר. היה כאן שטר, הייתה כאן התחייבות, אבל התנאי לא התקיים, ונהרס כל ההתחייבות הזאת. נעקר מכאן ולמפרע. ובזה אולי חולקים הראשונים. רבי גאון אומר שהתנאי זה מפוצץ את המעשה. זאת אומרת שהמעשה קיים, המעשה קיים. והשטר ואינו עומד. והעדות שתנאי היה, ואומרת שהתנאי לא נתקיים, היא מפוצצת את זה. זה כאילו עוד עדות נוספת על דבר חדש. שלא, ש, 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 שכעת מתברר ש, שיש פצצה בתוך המעשה הזה. זה עדות אחרת. אומנם היא עוקרת את הכל. אבל זה מצד, ממקור צדדי היא עוקרת את הכל. היא לא באה ואומרת שלא היה כלום. היה, אבל מתבטל. אז זה עדות אחרת. לכן יכולים לבוא העדים ולומר, תנאי היו דברינו, גם אם היו כתב ידיים יוצא ממקום אחר. כי באמת הם לא באים לומר שהשטר הזה לא בסדר, הם לא מתווכחים על הנושא הזה. הם באים ואומר שהייתה פצצה בתנאי. היה פה כוח מארס בתנאי. והכוח המארס הזה הרס, מכיוון שהתנאי לא התקיים. ולכן מקבלים את עדותם. כי זה דבר אחר. לעומת זה הרמב"ן וכל הסוברים כמותו אומרים שכשבאים העדים ואומרים שתנאי היה, לא היה כאן שום חלות של השטר, כי התנאי לא התקיים, אז לא היה חור. כלומר הם באים לעקור את הדבר מעיקרו. זה הם יכולים, זאת אומרת, זה אפשר לעשות לפני שכתב ידם יצא ממקום אחר. אבל אחרי שכתב ידם שם מקום אחר, השטר הזה נתקיים. ועכשיו אתם באים לעקור אותו, אתם באים לסתור את השטר. זה בלתי אפשרי. האם העדות הזאת על תנאי היא דבר בפני עצמו, כאילו דבר צדדי שהורס, או זה ישירות עוקר את השטר מלכתחילה, מנאי את כל עניינו של השטר, כל המשמעות של השטר לא הייתה מעולם, לא היה לה מעולם ערך. העיקרון הזה יכול להיות שיש בו נפקמינה לנפקמינות נוספות. השולחן ערוך בסימן פי בית אומר שאם בא לווה ואומר תנאי, היה תנאי בדבר. נכון, שטר הזה כתבתי, אבל היה תנאי, והתנאי לא נתקיים ואני פטור. או לווה שבא ואומר שהשטר לא נכון, לא מקבלים את דבריו. לווה לא יכול לסתור שטר, יש כאן שני עדים שאתה חייב. אתה לא יכול להגיד שאתה לא חייב. אבל אם בא לווה ואומר פרוע, אז המלווה צריך להישמע שלא פרוע. הוא לא בא וסותר את השטר. הוא אומר אבל פרעתי. אז המלווה צריך להישמע שבאמת לא נפרע. עכשיו השאלה, כשהלווה בא ואומר תנאי, הוא בא ואומר אין, השטר הזה לא שווה. אתה לא יכול להגיד השטר הזה לא שווה. אבל אם אתה בא ואומר תנאי היה, זה לא שאתה אומר שהשטר לא שווה, אתה אומר דבר אחר. אתה אומר נכון השטר בסדר, אבל מה עם התנאי? צריך לקיים את התנאי. אם זה דבר צדדי, אז באמת הלווה טענתו מתקבלת לחייב את המלווה לפחות שבוע. ובאמת השולחן ערוך בסימן פי בית אומר בסעיף י"ב שאם הלווה בא ואומר תנאי היה, טען הלווה שהשטר נעשה על תנאי, שאם הקיימנו הפטר וקיימתיו. ומלווה אומר שלא היה שום תנאי בדבר. אם כתוב בו שנעשה בלו שום תנאי, אם זה כתוב בשטר שנעשה בלו שום תנאי, או בלו שום שיעור בעולם, אין הלווה נאמן, כי הוא מכחיש את מה שכתוב. ואם אין כתוב בו, כן, נשבע מלווה ונותן. זאת אומרת שמקבלים את טענתו של הלווה, לפחות לחייב את המלווה להישבע. אם הלווה היה בא ואומר שהשטר הזה שטר שקר, שטר, לא היו מקבלים את דבריו עם השטר מקוים. הוא אומר זה מזויף, והשטר מקוים, הוא לא יכול לטעון מזויף. אבל אם הוא טוען תנאי, כן הוא יכול לטעון. אומר השח, בסימן חפזיים, בסעיף קטן חפזיים, הדברים האלה הם מבעל התרומות, ונראה דאז לשיטתם, שכתבו מיד אחר כך, דעידים נאמנים לומר על תנאי, אפילו כשכתב ידם יוצא ממקום אחר, משום דתנאי מילתא אחריתאי, ודמי לפיראון, כדאיתא בבעל התרומות. אבל לפי מה שהעליתי לכמן סעיף קטן למדלת, דאין נאמנים לומר תנאי כשכתב ידם יוצא ממקום אחר. כלומר השח סובר כמו הרמב"ן, לא כמו רב איילאון. למה דלמי קרסי עדותיו קעתה? ואבי כאילו אומרים לא לבא, והוא הפך דבריהם שבשטר. כדי משמע בהר"ן פרק ב' דכתובות לפי פוסקים אלו. אם כן אחא אין צריך המלווה להישבע על זה. זה תלוי בשורש הזה שאנחנו אמרנו. אם התנאי הוא משהו צדדי, או התנאי בא לעקור, שאומר תנאי הדברים בא לעקור את עצם השטר. בא לעקור את עצם השטר, הלווה לא יכול. הוא לא נאמן. הוא באמת השולחן ערוך, הוא לשיטתו, כמו שאומר השח, שאפילו העדים נאמנים, אפילו כשכתב ידם יוצא ממקום אחר. אז לשיטתו הוא אומר שאם בא לווה ואומר תנאי היה, חייב עמל ולהישבע. ואני מתלבט מה יהיה הדין אם לא עדי המלווה, עדי השטר, הם באים ואומרים תנאי הדברים, כתב ידינו אבל כתב היה, אבל תנאי הדבר, תנאי הדבר, אלא באים עדים אחרים לקיים את השטר, והם אומרים כתב ידם של אלו החתומים זה כתב ידם, אנחנו מזהים, אבל תנאי היה בדבר. אחד מהעדים אומר, היה תנאי בדבר. מה ההתלבטות? הרי העדים שבאים לקיים את השטר, הם לא באים להעיד על התוכן שלו. הם באים להעיד שהעדים האלה הם באמת העדים, החתימתם מוכרת לנו. היא חתימה לא מזויפת. אבל לא יודעים אם הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה. זה הם לא יודעים. הם באים לקיים את השטר. בא אחד מהשניים האלה, בא ואומר, כן, אבל אני, יש לי ידיעה שהשטר הזה נכתב בתנאי. היה תנאי על הדבר הזה. האם הוא יהיה נאמן? מטעם הפה שעשה. הוא מקיים, והוא אומר שאי אפשר להשתמש בשטר, כל עוד שהתנאי לא נתקיים. הפה שעשה הוא הפה שהתקיים. אז אין כאן שני עדים שאומרים שאפשר לגבות בשטר הזה. או אני אומר, אני לא, מה שאתה אומר שזה כתב ידם זה דבר אחד. אתה אומר עוד משהו. אתה אומר שהיה תנאי. אתה עד אחד. עד אחד לא נאמן בדיני ממונות. אנחנו לא יכולים לקבל אותך. אם זה, באים העדים בעצמם של של השטר, הם יכולים לפרש את הדברים, או שזה הבעתליה. האם פה אנחנו נגיד שהוא יכול להגיד אתם רוצים לגבות על פי? אני אומר שהיה תנאי. אנחנו אומרים לא, זה עדות נפרדת. אתה מקיים את השטר, את זה אנחנו מקבלים, אתה אומר תנאי, לא מקבלים. מה ידע הדין אם יבוא עד אחד משני העדים, שני מורים כתב ידינו זה, ואחד אומר נכון, אבל הוא פרה. אחד מהם אומר פרה. אי אפשר לגבות בשטר הזה, כי השטר פרוע. הוא בכלל לא בא להכחיש את השטר. השטר הזה שטר אמיתי, הכל בסדר, בסדר, אבל שולם, החוף שולם. אתם לא תוכלו על פי דבריי לגבות חוף, כי החוף כזה כבר שולם. אני מאשר שזה השטר, אבל נפרע. ורק אחד אומר ככה. האם אנחנו אומר ככה? מה אתה שאתה אומר שהשטר, שאתה מאשר שאתה שטר, יהיה פה שני עדים, מאשרים שהשטר בסדר, מקבלים? מה שאתה אומר פרוע, זה עדות אחרת בכלל לא נוגעת לעניין? עדות אחרת? שני עדים צריכים להיות שיגידו פרוע, אחד לא יכול להגיד פרוע. הורה, נחלקו בדבר ראשוני. הר"ן בהמשך בסוגיה אחרת, אישה שאומרת אשת איש הייתי ואני גרושה, או שני עדים באים ואומרים שהאישה הזאת הייתה אשת איש ועכשיו האישה הזאת נתגרשה, אחד אומר נתגרשה, זה בעצם דומה. שניהם אומרים שהייתה אשת איש, ואחד מהם אומר שהאישה הזאת נתגרשה. ואין כאן סתירה ביניהם, כי מדובר שהגט ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, ואין כאן סתירה. הם שניהם ראו שזה רק לגט, אחד אומר שזה הגט הזה תפס, אחד אומר הגט הזה לא תפס. האם, מה אנחנו עושים עם העדים האלה? האם אנחנו מקבלים את העד הזה שאומר נתגרשה ואין כאן שני עדים שהייתה אשת איש, או שאנחנו אומרים לא, שני עדים שהייתה אשת איש יש, וזה שאומר נתגרשה זה עד אחד, ועד אחד לא נאמן להגיד על אישה שנתגרשה. והר"ן מביא כאן את הדיון בתנאי. וכי תאימה, כיוון אחד מאני אומר נתגרשה, אין כאן אלא עד אחד שמחזיקה באשת איש, כדי אמרינן לאל, אלא אמרינן למקר סדותי וקעתי, הוא רוצה להביא ראיה מתנאים. ענה מלמקר סדותי קעתי, תרצו בזה. דווקא בעד אחד אומר תנאי, הוא דאמרין אנכי, לפי שעוקר השטר מעיקרו, שלא היה לו לחתום אלא לפי תנאי זה. ומשום מה לא אמרין אני תרווי בשטר מליה מסעדי. אבל אם היה מעיד שפראו לאחר מכן, לכולי עלמא אמרי תרווי בשטר מליה כמסעדי, ואיידי אמר פרוע אבל אחד ואין אבל אחד, אפילו בשאין כתב ידו יוצא במקום אחר. כלומר, אפילו אין כתב ידו יוצא במקום אחר, הוא אומר פרוע, לא מקבלים. ואחר נמי, איידי כאמר נתגרשה, כיוון דמעיקר המודה הוא דשת איש הייתה, לעד אומר פרוע דמיה. כלומר, הוא מדמה את המקרים, והוא אומר, כמו שאם יבואו שני עדים ויגידו שהשטר אמת, אבל אחד מהם יגיד שפרוע לא נקבל את דבריו, אותו דבר אם שניים אומרים אשת אישי ואחד מהם אומר נתגרשה, אנחנו מקבלים את העדות לגבי אשת איש ולא מקבלים את העדות לגבי שנתגרשה, שזה רק עד אחד. ולפי זה למדו מכאן דאפילו בשאין כתב יצא מצא ממקום אחר, אם אמרו כתב ידינו זה ואחד אומר שהשטר פרוע, אינו נאמן תתרווי בשטר הימאי המסעדי, ואיד אמר פרוע ולאחד ואין דבריו של אחד במקום שניים. זה אומר הר"ן, והש"ח מביא את הר"ן הזה, אבל הוא אומר הרמה בטור, רבי מאיר הלוי בטור בסימן מ"ו חולק על זה, והוא אומר שאם שניים אומרים כתב ידינו הזה, ואחד אומר פרוע, זה שאומר פרוע, סומכים עליו, כלומר אין כאן שני עדים שהשטר, לא, שאפשר לגבות בשטר ולא גובים. אלא אם כן, כתב ידם יצא ממקום אחר. ואז זה שומר פרוע, הוא באמת, הוא לא זה ש... אין, לא, אין כאן הפה שעשה, אז יגבו בשטר. אבל אם שני העדים שמקיימים את השטר, אחד מהם אומר פרוע, לא הרמה אומר, גובים. וכפי שראינו, סליחה, הרמה אומר שלא גובים, כי זה הפה שעשה. והרן אומר שגובים בשטר, מכיוון שזה שומר פרוע, הוא יעד אחד. שואל הרן בעצמו על הפירוש הזה שהוא הזכיר. ואין זה מחובר לי. דאמרינן עלה דמתניתין תנן אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת. דלא צריכה קרא. כלומר, אם אישה אומרת, הייתי אשת איש, אבל גרשתי, אנחנו מאמינים לה. למה? פשע שר. לא צריכים בכלל זה פסוק. סברה הוא, למה לקרא? וכי יחיד אמרינן בדידה, מה לא נעימה אחי גבי עד? דיו עשרה ויושר אלה. והרן מתרץ שכיוון שיכול להיות שהעדים הללו באים לפסול אותה לכהונה, אז אין כאן מיקו. אם אחד אומר גרושה אשת איש הייתה ונתגרשה, אז מה הוא יכול היה להגיד? לא לבוא בכלל. להגיד, אני לא יודע שיש את איש, ושעשה. אתה אומר, מאמין לי שיש את איש, אני אומר לך שהיא גרושה. אנחנו אין כאן מיגו, כי יכול להיות שהוא בא לפסול אותה לכהונה. אז אם הוא לא יבוא בכלל, היא לא תפסל לכהונה. ואם הוא בא, היא נפסלת לכהונה. אז אין כאן מיגו. אבל אם כך, אם זה מה ש... זה הסיבה שאנחנו לא אומרים הפה שעשר, אז אם נגיד היא הייתה פסולה לכהונה, ולא אפשר להגיד שבגלל זה הוא בא, היא הייתה פסולה, הוא אומר אשת אישי ונתגרשה, הפה שעשר, אז באמת נקבל את דבריו. וגם בתנאי היו דברינו, לא, זה בתנאי, אם הוא אומר זהו שטר אבל פרוע, גם כן נאמין לו. מה ההבדל בין האישה שאמרה אשת איש הייתי ונתגרשה ובין עד אחד שבא ואומר, כמו העדים שאומרים הנושאים היינו מחמת נפשות, זה פשע עשר ופשע יתיר, אומרים גם בעדים, לא רק אומרים את זה בבלדין. אבל על כל פנים יש לנו כאן מחלוקת. יש דעה אחת שהרן מביא שלא אומרים כאן הפשע עשר, ואם יבוא שני ידים יגידו כתב ידם הוא זה, אבל אחד מהם אומר פרוע, לא נקבל את דבריו. והרמה אומר שאמרים לניגו וכן נקבל את דבריו. נראה לי שיכול להיות אולי כדי לנסות להסביר את השיטה הזאת, שאיך אנחנו מסתכלים על עדות כשהעדים באים להעיד. האם אנחנו, העדים הם לא באים להגיד מה הדין. העדים תפקיד שלהם להגיד מה היה. מה הדין, הבדין יחליט. אתם אומרים מה היה. כשבאים שני עדים ואומרים, כתב ידינו זה, שמענו. אחד אומר פרוע, שמענו. עכשיו מה זה שאומר פרוע ואומר אל תגבו על פי דבריי מפני שאני אומר שהוא לא חייב, זה לא יעסק, זה לא, אתה לא פוסק, אתה אומר מה אתה יודע. אתה יודע שזה כתב ידך, אתה יודע שזה פרוע, שני עדים יודעים שזה כתב ידך, כתב ידם, בסדר, על פי שני עדים יקום דבר, אנחנו מקיימים את השטר. אחד אומר פרוע, שמענו. אבל אתה עד שמעיד על עובדה, ואתה לא יכול להעיד לבד על עובדה. אתה אומר שזה פרוע לא מקובל. זה לא כמו בעל דין. בעל דין בא ואומר אני לא חייב. בעל דין לא בא לספר את העובדות. הוא לא עד שבא להגיד עובדות, אנחנו לא יכולים להאמינים בכלל לבעלי דינים. יש לו טענות. בעל דין ואומר, האישה אומרת, אשת איש הייתי ואני גרושה. היא אומרת, אני פנויה, אני לא אסורה. זה מה שהיא אומרת. היא לא אומרת עובדה שהייתי גרושה ועכשיו אני הייתי נשואה ועכשיו אני גרושה, ואנחנו יהודים מקבלים את שתי העובדות. אנחנו, האישה הזאת אומרת שהיא לא אסורה. איך אנחנו יכולים לאסור אותה על פיה? היא אומרת אמנם שיש את אישה, אבל היא אומרת שהיא מותרת. ואנחנו לא שאמנו כאן עם זה דבר. אם היה הודעת בעל דין, היינו מאמינים, יש את איש. אבל היא אומרת שלא אסורה. אז אנחנו לא אוסרים אותה. כלומר, פשע אסר בבעל דין זה שונה מפשע אסר בעדים. אם אומרים פשע אסר בעדים, אם הוא אומר אני בכלל מה שאני חתמתי פה זה לא חתימה, כי הייתי אנוס מחמת נפשות, אז הוא אומר לא היה כאן כלום, הוא לא מעיד כאן עדות בכלל. הוא אומר העדות שאתם חושבים שיש פה עדות, אין כאן עדות. לא שיש כאן משהו אחר נוסף פרוע. זה פשע אסר כן בעדים. אתה על העובדה, אתה אומר שהעובדה לא הייתה, העובדה שנראית כעובדה, העובדה הזאת לא הייתה, אתה אומר שהחתימה שאתה חתמת היא לא משמעותית מפני שהייתה חתימה באונס, זה דבר אחר, זה הפשע אסר או פשע יתיר, זה מקבלים. בסדר. אבל אם אתה בא ואומר פרוע, זה עדות נוספת. אנחנו נשקול אותה, אתה אחד, תביא עוד אחד. זה לא מן הפשע אסר באופן כזה, כך יכול להיות שאומר הר"ן. הרמ"א אומר לא. אנחנו, העדים האלה, באים להעיד אם האיש חייב או פטור. ואחד מהעדים הזה אלה שאומר שהוא פטור. אולי כאן יש מחלוקת ממש עקרונית, זה יכול להיות שייך להמון המון סוגיות בדיני עדות. צריך זהירות כמובן בדבר הזה. איך אנחנו מסתכלים על עדות? אנחנו מסתכלים, העדות מעידים רק על העובדות, או העדים באים לחייב. הם לא באים להגיד סיפור, הם באים לחייב. ואם בא עד אחד ואומר, זה כתב ידי, אבל פרוע, אני אומר שהוא לא חייב. זה מה שאני באתי להגיד. אתה לא יכול על פי לחייב. אני אומר שהאיש הזה לא חייב. אם אנחנו מסתכלים על תשובה לחייב או לפתור, אז יש הפשע אסר. אם אנחנו מסתכלים על העד שהוא בא להגיד את העובדות, אז אם הוא אומר פרוע זה עובדה שנייה, זה לא אמרינה בעניין זה הפשע אסר. וכמובן הדיון הזה נוגע לענייננו. אני חוזר לשאלה שאני עוררתי. אם באים שני עדים לקיים את כתב ידם של העדים של השטר, עדי השטר, זה עדים אחרים, ואחד מהם אומר אבל תנאי היה בדבר, איך אנחנו נסתכל על זה? לפי מה שאנחנו אמרנו, יכול להיות, אולי זה תלוי בשיטה, אם תנאי זה דבר בפני עצמו אנחנו לא יכולים לקבל אותו. אם אתה זה כמו פרוע, כן? אז אתה אומר שזה כתב ידם של העדים האלה, מקבלים, שני עדים אומרים שכתב ידם. אתה אומר שהיה תנאי, זה דבר עוד עדות, עדות נפרדת, לא מקבל. אם זה דין, כמו שאני אמרתי, אם אתה מקבלים את העדים על העובדות, הוא לא בא לעקור את השטר. אם היה בא ואומר, אין כאן שטר בכלל, אז בסדר. אז אם כן זה תלוי במחלוקת הראשונים שאנחנו אמרנו. אם תנאי בא לעקור את השטר ישירות ולהגיד, לא היה כאן שטר מעולם, כי כל עוד שלא התקיים השטר, לא התקיים התנאי, לא התחיל כאן שום שטר, אז אתה בא לעקור, אתה אומר, אני לא מעיד שיש פה שטר. אז אי אפשר עם העד הזה לקיים את השטר, מכיוון שהוא אומר, השטר הזה לא התחיל. אבל אם תנאי זה דבר צדדי, אז אתה מעיד שיש כאן שטר, רק אתה אומר שיש גם תנאי. התנאי אתה עד אחד, לא מקבלים את העד הזה. כלומר, במחלוקת הראשונים הגדולה הזאת, גם במקרה כזה, נצטרך להגיד שיש מחלוקת. אני רק רוצה עוד נקודה אחת להעיר כאן. הרשב"א בתשובה הוא מובא בטור בסימן בבית יוסף בסימן חפתת, הוא אומר שאם באים עדים אחרים ואומרים תנאי היה בדבר, לא אותם העדים אלא עדים אחרים ואומרים תנאי היה בדבר, אומר הרשב"א מקבלים את עדותם. אבל הרשב"א שיטתו שאם אותם העדים באים ואומרים תנאי היה, הם נאמנים רק קודם שכתב ידם יצא ממקום אחר, אבל אחרי שכתב ידם יצא ממקום אחר הם לא נאמנים, כי הם באים לסתור את עצמם, הם לא נאמנים. ולפי הרשב"א שאומר שאפשר להעיד רק לפני שכתב ידם יוצא ממקום אחר, מפני שהם באים לעקור את את השטר מעיקרה, רק הם יכולים לעקור את זה, כי הם, כמו שאמרתי, זה לא כמו אמנה שזה דבר שקר, אז לכן יש להם הפה שאסר לפני שכתב ידם יוצא ממקום אחר. אבל אחרי שכתב ידם יוצא ממקום אחר יש כאן שטר, הם לא יכולים לבוא ולהגיד כתב ידם הוא זה. אבל לפי זה לכאורה גם אחרים לא יוכלו לבוא. אחרים יוכלו לבוא בתור תרי. יהיה כאן תרי ותרי. כי סתם השטר שיש לו חתימת כתב ידם הוא כשטר שבלי תנאים. ככה אנחנו מסתכלים על השטר. לכן גם לא יכולים לפרש את זה אחרי שכתב ידם יצא ממקום אחר. אז זה בלי תנאים. אז גם אחרים לא יכולים לבוא להגיד שהיה תנאים. וזה יהיה לכאורה תרי ותרי. בית יוסף אומר שאין סתירה בדברי הרשב"א, כי זה עדים אחרים. אבל מה הדבר הוא צריך, אני חושב, לפי הסברה אני עדיין לא מבין, כי שיטת הרשב"א שאומרת שכל מה אפשרות להגיד תנאי היה זה רק לפני שכתב ידם יוצא בתור הפה שאסר, אבל אחרי זה כשכתב ידם יוצא זה שטר גמור וכאילו בלי תנאים, אם יבוא עדים אחרים זה יהיה תרי ותרי לפי דעתי. לפי עניות דעתי. ולא יהיה שנקבל את העדים שאומרים שתנאי היה כסתם, אלא זה רק כתרי ותרי. צריך להיות.